רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, כי לא פתחתי מיקרופון, בגלל זה לא שומעים אותי. תראו מה, זה שנתיים פה, ועדיין לא יודע אם לא לפתוח מיקרופון כמו שצריך. מה שלומכם? אנחנו פה בעוד תוכנית של מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החודשות המקומיות. ואתם יודעים, שתכננתי את התוכנית היום, כל השבוע אני חושב עליה, אבל מקבל החלטות ביום חמישי. אמרתי, וואו, זו הייתה שנה שאפשר לדבר עליה מההתחלה ועד הסוף, שעה, שעתיים, שנה, ואנחנו לא נספיק להקל את החוויות, כי הכל רץ והכל קורה בו זמנית. אז בחרתי לנו ארבעה מרואיינים היום. המרואיין הראשון, המרואיינת הראשונה, המרואיינת קבועה, עם בר אם, תן לנו קצת טיפים איך ננהל את השנה הבאה כלכלית נכון, כי אנחנו אולי קצת פספסנו השנה מרוב דאגות, אז היא תתן לנו את הטיפ הזה. ואחריה יעלה אמיר פוירמן. אמיר פוירמן הוא הקים את סיירת ההתנדבות ברעננה. אנשים מגיעים לבתים של אנשים, מתקנים, מסיידים, משפצים, הכל, בלי עלות כמובן, הכל מתרומות, והם עושים את זה באהבה גדולה, והשנה הייתה להם שנה עמוסה מאוד בפעילות. אחריו תעלה לינדה שאולי. אני התלבטתי אם להעלות את לינדה, כי בפעם הקודמת שדיברתי עם לינדה, היא ניבאה שיהיה פה מלחמה בסגנון גוג ומגוג. היא אמרה, הכל יהיה פה גיהנום. לא תאמינו מה הולך להיות פה. הסתכלתי עליה בספקנות ואמרתי, טוב, בסדר. ולצערי הרב היא צדקה. אז בוא נראה, אולי תהיה יותר אופטימית לגבי השנה הבאה. והמרואיין האחרון, חבר יקר, רפי זנזורי, יושב ראש ארגון הקבלנים נתניה, שאתמול ערכו כנס מאוד מרשים. הוא קצת ייתן לנו את סיכום שנת הנדלן, וגם נקודת מבט אופטימית לגבי העתיד, כי אתם יודעים, בלי אופטימיות, מה יש לנו? אז מיית עליין בר, ושיהיה לנו שידור מופלא ושנה עוד יותר טובה. נתחיל עם דודו טסה, אני רץ.
אני אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל זמן שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להספיק כל עוד שאני מניע, כל זמן שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור.
אני יודע. שלום ענבר, מה שלומך?
שלום, בוטי, מה שלומך?
תקשיבי, אני חייב לשתף אותך במשהו שזה רק אני ואת ועוד כמה עשרות אלפי מאזינים.
את תגביר את הכל, בוטי, אני לא שומעת אותך.
אני אגביר את הכל, יותר טוב עכשיו?
כן.
מעולה. אז אני שותף אותך, רק אני ואת ועוד כמה עשרות אלפי מאזינים שומעים אותנו.
כן.
אני חייב להגיד שהיום היה לי יום של חשבון נפש. כי הסתכלתי, כן, גם דיברתי איתך על זה בשיחה שהכנו את השידור. כי זו הייתה שנה של המון המון תוכניות וציפיות ושאיפות כמו בכל שנה, והתהפך לנו על הפרצוף. עכשיו, את מטיפה פה, לא מטיפה, סליחה, את מלמדת אותנו ואת המאזינים שלנו ואת הלקוחות שלך משך השנה, תמיד לחשוב קדימה ולתכנן.
נכון.
והשנה הזאת אמרנו לחשוב שוואו, לא משנה מה נתכנן, הכל יתהפך לנו. אז בואי, תאירי את עינינו, בבקשה.
אז באמת, לפני שנדבר, אני... על השנה, איך מתכוננים לשנה, אני רוצה באמת להגיד משהו ש... אתה מרשה לי לחשוף את מה שאמרתי לך באישי, נכון?
אני מחייב אותך.
אז זה מחייב אותי. תראה, באמת הייתה שנה כאילו מטורפת. אתה יודע, אני זוכרת, אני חיפשתי איזה מייל לפני כמה זמן, ומצאתי את המייל ששלחתי ללקוחות שלי ב-30 ליוני. 23, וכתבתי להם שם, אנחנו נכנסים לשלושה חודשים של חופש גדול וחגים, ואנחנו חוזרים לשגרה בשביעי לאוקטובר. ככה כתבתי להם. ואני כאילו הכי לא שגרה מאז השביעי לאוקטובר. כאילו, זה פשוט מטורף. ואני חושבת שעברנו שנה נורא קשוחה. כאילו, מעבר לזה שהרבה דברים, שכל מה שתכננו, כאילו, הכל התהפך, גם כל מה שקורה במדינה משפיע עלינו ומשפיע על מצב רוח. ולכן אני חושבת שכשקורים דברים רעים, אנחנו צריכים רגע לעצור ולשאול את עצמנו שתי שאלות. קודם כל לשאול מה מעולה בזה. כי תמיד מכל דבר רע, בטוח קורה גם משהו טוב. גם אם זה דבר הכי נורא שיש, וקרה שנה דבר, דברים נוראים, בטוח משהו טוב יצא מזה. אז בואו ננסה רגע להרים את הראש ולראות מה בכל זאת יוצא מזה טוב. כי לא טוב שקרה מה שקרה, אבל מי שקרה, בואו נראה איך אנחנו ממנסים את זה, מה בכל זאת יצא לנו מפה טוב. ואני בטוחה שאם כל אחד יסתכל, גם יצא דברים טובים.
אוקיי.
זה אחד. דבר שני...
את רוצה את הדבר אחד טוב שיצא לך? אני גם מוכן.
אני קודם כל הכרתי אותך.
אוקיי, תודה רבה.
יצא לי מעולה. הרדיו היה הצלה בשבילי השנה, כן, יצא לי, הרדיו היה דבר מדהים ובאמת מעולה.
אוקיי.
אני מברכת כל יום על הדבר הזה. דבר שני, גם כשמשתבשים הדברים, תשאל איך כן. אוקיי, אז בדרך הזאת לא, סבבה. איך כן, איך בכל זאת אני יכול להגשים את מה שאני רוצה להגשים? איך אני יכול כן להגיע לשאיפות שלי בכל זאת? תמיד יש דרך. פשוט צריך רגע להסתכל, אולי לא תהיה דרך המלך, אולי נצטרך למצוא כביש עוקף, אבל תמיד יש דרך. זהו, זה מה שרציתי להגיד לך.
אוקיי, אז אני גם אתן משהו אישי. את יודעת, הייתה לי תוכנית עבודה מאוד מסודרת מהשמיני באוקטובר עד 31 דצמבר. כמובן שבשמיני לאוקטובר קמתי בבוקר ואמרתי לגרוס, לא שווה כלום. ובמשך שלושה חודשים עבדתי, מצאתי את עצמי, מצאתי את העסק שלי מחדש. התנדבתי, עשיתי, מכרתי, קניתי, דברים שלא קשורים בכלל. מכרתי ירקות, עזרתי לחקלאים, אבל הרגשתי בשלושת החודשים שנתתי על עצמי לשיקום, שאני על הגלגל. לא משנה אם אני עושה בדיוק, אבל אני על הגלגל. והתוכנית האלתור שעשיתי, החזיקה אותי בחיים, ברמה הרגשית, ברמה הכלכלית, ברמת הערך העצמי. אז אני מאוד מתחבר למה שאמרת, לראות את הטוב בכל דבר.
כי כל כישלון, תקרא לזה אפילו כישלון, בסדר? כי יכול להיות שתכננו משהו וזה לא יצא, וזה כישלון. אבל מכל כישלון לומדים משהו. מכל דבר רע, אם יודעים לקחת אותו למקום הנכון, וזה גם יכול להיות דבר טוב.
מצוין. אבל נתתי לך שיעורי בית שקצת לקחת אותם ממש ברצינות.
לקחתי את זה, אני מה שאתה אומר לי עושה, כפרה עליך.
אז בואי קצת, מחר זה יפורסם ואנחנו נפיץ את כל המסרים הכי חיוניים של ענבר, ובואי נסי לתמצאת לנו את המסר לתוכנית השנה הבאה.
אז קודם כל, אני חושבת שהדבר הכי חשוב, כשאתם מגיעים לשנה הזאת, זה באמת להציב מטרות, לראות, כי אי אפשר, אתה חושב שאתה נכנס לאוטו, אתה רוצה, אתה דבר ראשון מה אתה עושה, אתה שם וייז, כאילו, אתה רוצה לדעת איך אתה מגיע לאן שאתה רוצה להגיע, בצורה הכי מהירה והכי קצרה. ואותו דבר בחיים, כדי להגיע לכל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לשים מטרות כדי להגיע בצורה הכי, בעצם על ידי הצבת מטרות אנחנו מגיעים בצורה הכי קצרה והכי מהירה. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, שתעשו זה, תעצרו דווקא לעצור רגע, קחו לכם איזה חצי שעה בשקט כזה, וקחו דף ותרשמו לכם איפה הייתם בראשון, בראש השנה 23, ואיפה רציתם להיות, בדיוק כמו שאתה אמרת, וכמה אתם מרגישים קרובים למטרה שלכם מ-1 עד 10, מה הייתם רוצים לשנות? האם אתם עדיין באותה מטרה, או אולי אתם רוצים לשנות את המטרה, אולי הגיע הזמן להתקן אותה. תסתכלו מה עבד עבורכם בשנה האחרונה. תסתכלו מה יכול לעזור לכם, מה שלושת החוקות שיכולות לעזור לכם באמת להגשים, ומה האתגרים שעומדים בפניכם.
זה נכון לכולם, אבל זה נכון לסחירים, לעצמאים, לצעירים, לבוגרים. כל אחד צריך להציב בעצמו מטרות.
לגמרי, כל אחד יכול...
כי הרבה אנשים אומרים, מה כבר אני יכול לשנות בחיים שלי? ואת אומרת, אפשר לשנות הרבה.
אתה לא חייבת להיות כסף. זה לא נכון. כאילו מדברים תמיד אם אני רוצה כסף, אני רוצה כסף, אבל מטרה, מה שאנשים לא קצת מתבלבטים, זה שמטרה יכולה להיות גם לרדת במשקל זה מטרה. גם לרוץ מרתון זה מטרה. בסופו של... מטרה אתה תבחר, כל מטרה שלא תבחר יש לה ערך כלכלי, אז אתה צריך בשביל הכסף, אבל מטרה לא יכולה להיות בהכרח כסף.
אז
זה נכון לכולם,
זה
נכון לכולם להציב מטרה.
אז סבת מטרות
ומאוד. ואז ברגע שאתה, כאילו קודם כל זה יעזור לנו לכוון את עצמנו מה אנחנו רוצים עכשיו, אוקיי? זאת אומרת, אז מה אנחנו באמת רוצים שיקרה השנה? ואז להציב מטרות לשנת 2024, לשנת השפע, מה אנחנו רוצים שיקרה?
2025.
עוד נדבר על 2025 בראשון לינואר, אבל כרגע כן.
את אומרת, יש את הרבעון האחרון לסיים אותו כמו שצריך.
כן, כן, אבל אנחנו כרגע מדברים על השנה היהודית, אז נדבר עליו. וגם, כשיש הרבה אנשים, זה גם תחילת שנה, זאת אומרת, זה גם מאוד
נכון. זה לגמרי תחילת שנה. אנחנו מתחילים שנה, מסיימים, כאילו...
למרות שזה לא השנה האזרחית, אבל זה...
כן, ויש תחושה, לא, שהם גדים לבנים ואוכלים תפוח בדבש ואומרים, אוקיי, את כל הברכות שמדברות על שפע והכל, ואת אומרת גם...
זה זמן טוב, זה זמן טוב, זה תמיד חודש של חשבון נפש, כמו שאתה אומר, אז יום... אז זה תמיד חשבון נפש, זה הזדמנות לעשות רגע חשיבה, מה אנחנו באמת רוצים שיקרה, ואיפה אנחנו עומדים מול הרצון שלנו, ולבנות... לבנות תוכנית חדשה.
אוקיי. איזה עוד מסר יש לך לקוראים שלנו, למאזינים שלנו, לצופים שלנו?
אני רוצה להגיד שהכל אפשרי, ושזה פשוט בידיים שלנו, ואתם יכולים ליצור כל מציאות שאתם רוצים היא בידיים שלכם. אתם פשוט צריכים לחשוב מה אתם רוצים, למה אתם רוצים, ולבנות תוכנית פעולה מסודרת בשביל שזה יקרה.
אז מעבר למסרים האישיים שענבר העבירה, תפכו את זה לתוכנית עבודה מעשית, ומחר נפרסם את כל הטור המלא שלך, שהשקעת בו הרבה באתרים שלנו, וענבר, תודה רבה, ואני מאחל לך ברמה אישית. קודם כל, אני מודה ליוניברסל, למי ששלח את ההיכרות בינינו, כי באמת היא פוריה, ושמעת שנזכה ליכולת ליהנות מהשנה.
בכל האוויר. תראה, האמת היא שהשנה היה כזה דאון ש... כל דבר, לא צריך הרבה...
לא יודע, לא יודע, הפעם אמרו לי שאין תחתית.
כל קומה ראשונה יש...
עבדתי הרבה שנים אצל אדם מאוד פסימי, שבכל שנה שהוא הצליח, הוא אמר זהו, מכאן רק התחתית. ושהוא הצליח יותר בשנה אחרי, הוא אמר לי זהו, מפה רק התחתית. והוא לא האמין שאפשר להצליח יותר.
אתה מכיר את זה שאומרים, תתעודד יותר גרוע?
כן.
אבל אנחנו נגיד... אינשאללה, קודם כל בוא נאחל לכולנו שהחטופים יחזרו.
אמן.
ושהמלחמה תסתיים ושהמפונים יחזרו לבתיהם, ומכאן כבר
מכאן הכל יסתדר.
הכל יסתדר.
ענבר, תודה רבה, ואת מגדלור אני אשים לך עכשיו. ביי ביי. אם הייתי יכולה לעזור לך שתי ידיים מושטות אלייך, להיות לך מגדלור שלום אמיר פוירמן, מה שלומך אמיר?
מצוין, תודה.
הרבה זמן לא דיברנו, והסיירת שלכם הייתה עבדה קשה השנה.
כן, השנה בנוסף למשפחות נזקקות, עם תחילת מלחמת חרבות ברזל, התחלנו לתת מענה למשפחות המילואים ולמפונים שהגיעו לעיר.
אז רגע, לפני, תעצור, לא כולם יודעים מי אתם ומה אתם, אני אתן רקע ואתה תשלים אותי, כי אתה בטח תרחיב. אמיר פוירמן מרעננה, יחד עם חברים, מיד תזכיר את שמותיהם, החליטו לפני 3 שנים, 4 שנים, מתי זה התחיל?
ב-2019.
2019, כבר 5 שנים, הזמן עובר מהר שנהנים. החליטו בזמן הפנוי לא ללכת לבריכה, לא לרוץ, לא לעשות יוגה, אלא לעזור לקהילה. והם הקימו סיירת, קראו לסיירת התיקונים, במסגרת הסיירת הזאת הם מגיעים לבתים של אנשים שהם זקוקים לעזרה, והם פשוט מתקנים להם את הבית. עד כאן.
עד כאן הכל נכון, סיפור התחיל עם אלי פישמן ועם מרגלית פרץ שהיא מנהלת התפעול שלנו. היום יש לנו בסרט כ-200 מתנדבים שנהנים לכל קריאה, אם זה מהרווחה או מהמוקד העירוני. עיקר הפעולה שלנו מתבססת על, על שעות ההתנדבות ועל כוח ההתנדבות שלנו, שבמהלך השנים כבר הגיע לכמה מיליוני שקלים בשווי ערך. מכל משימה למשימה ככה, החשבון שלנו מתרוקן ואנחנו כרגע יוצאים בקמפיין גיוס כספים.
אני רוצה להבין, רק לחדד את זה, מגיע לכם פנייה, אתם בודקים מי האדם ואם ראוי לעזרה, או שכל פנייה מבחינתכם מתקבלת?
אנחנו מקבלים את עיקר הפניות שלנו מהרווחה,
okay.
או מגורמים מוסמכים. כרגע בתקופת המלחמה סייענו לכל תושב באשר הוא, לא היו לנו במשימות שהן ללא עלות כספית, כמו סגירת חלונות ממד, התקנת דלתות שהורדו בכל הבתים, וכשמדובר בתמיכה כספית או הוצאה שאנחנו צריכים להוציא, כמובן שאנחנו מבררים מול הגורמים הרלוונטיים ברווחה עם אותו אדם זכאי.
ואם האדם זכאי, אז אתם מגיעים ומתקנים ומסדרים והכל ללא עלות?
ללא עלות, נכון.
זה נשמע, אנשים איך מקבלים את זה? כי לא כולם אוהבים לקבל סיוע.
האמת שזה נכון, הרבה מתביישים, אבל נתקלנו ממש במקרים בודדים שסירבו לקבל מאיתנו עזרה, למרות התערבות של הרווחה. בדרך כלל זה קורה במקרים של אנשים עם בעיות נפשיות מסוימות או כאלה. הרוב נמצאים במצב שזה ממש מציל חיים.
בוא דבר קצת על הצוות. מי בעצם בצוות שלך? מי המלאכים של סיירת המתנדבים?
מי שמנהלת היום בפועל את הסיירת ומפעילת המתנדבים זאת מרגלית פרץ, שנמצאת איתנו כבר כמה שנים טובות. יש לנו את ישראל ברג, שבטח אתה מכיר אותו, וגם אחר חדש, שהוא הגזבר והמזכיר שלנו, ובעצם הם אלה שמנהלים ביום יום את הפעילות.
אוקיי, והיום אתם נמצאים לקראת שנה חדשה, ואתם זקוקים גם לסיוע של הקהילה.
נכון, נכון. הפעם אנחנו צריכים את
ההקרות של הקהילה. מה מקורות המימון שלכם עד עכשיו?
מקורות המימון שלנו הם תרומות וחומרים שהמתנדבים בדרך כלל מגיעים איתם כבר מראש ותורמים אותם למשימה. אין לנו מקור מימון שהוא
קבוע.
אין לנו תמיכה משום גורם.
והעמותה היא כולה על בסיס התנדבות, אין עובדים בשכר, אין כלום, הכל
אין לנו עובדים בשכר, הכל בהתנדבות.
כל נתינה מלאה. תקשיב, זה מפעל חסד פשוט מדהים. ורבו, אז אוקיי, מי שרוצה לסייע, אנחנו גם פרסם כתבה באתר רענן, הניוז תעלה מחר בבוקר, אבל מי שרוצה לסייע, גם ברשתות החברתיות, מה הוא צריך לעשות?
בעמוד פייסבוק שלנו יש קישור לתרומה שאפשר לתרום בכרטיס אשראי, או בביט, פייבוקס, גוגל פיי וכל השיטות.
והתרומות מוכרות לצורכי מס?
התרומות מוכרות לצורכי מס, בוודאי. יש אפשרות גם לתרום לחשבון הבנק שלנו, ישירות.
יפה. ואם מישהו רוצה להתנדב לבוא ולתרום את זמנו?
אנחנו נשמח מאוד, אנחנו זקוקים למתנדבים בעלי ידיים טובות.
כמה ידיים יש לכם בצוות?
כרגע יש לנו 200 מתנדבים,
ו-on
and off לפי זמינות של כולם.
200 בקדר? זה המון.
כן, כן. יש לנו, זה מורכב החל מחבר'ה של לפני צבא, עד פנסיונרים בגיל 80. חלק גדול מהמתנדבים שלנו הם לא בעלי מקצוע בעצמם, אלא אנשים עם ידיים טובות וגישה חיובית. שמגיעים ומתנדבים, אני כשהתחלתי בסיירת לא היה לי שום גישה לתיקונים, והיום אני כבר יכול לשפץ בית לבד.
יפה.
הכל למדתי תוך כדי התנדבות בליווי של מתנדבים אחרים.
אוקיי, עכשיו 5 שנים בטוח יש סיפור אחד שאתה לא יכול לשכוח.
יש הרבה סיפורים.
תן לנו אחד.
הגענו בפעם אחת לבית ברעננה עם עובדת סוציאלית אורנית שנקראנו לשם. הגענו אלי פישמן, העובדת הסוציאלית ואני לבית שהוא בית פרטי, כולו ג'ונגל מסביב, שאפילו אי אפשר להבחין בבית מהרחוב. נכנסנו לתוך בית עם כמות לחוט, ועם כל הקירות היו מודבקים בניילונים, וג'וקים בין לבין, זה כזה מקרה כזה שלא יצא, לא יוצא לנו מהראש עד היום. תושבים ברעננה רגילים, כולנו רגילים לרמת חיים טובה וטובה מאוד, ואנחנו לפעמים לא יודעים שמעבר לדלת שלנו חי בן אדם במצב ממש ממש קשה.
כן, אנחנו לא רגילים לזה, אבל מזל שאנשים טובים כמוכם שבאים ומשוקמים. ומה עשיתם בבית הזה?
באותו בית במקרה זה אחד מהמקרים שלא שיתפו איתנו פעולה. זה אחד מהמקרים האלה שלא, בסופו של דבר חיו שם מספר אנשים בבית שמאוד מאוד פחדו מגורמי הרווחה ומכל מה שקשור אליהם ודחו את השירות שלנו. במקרים אחרים הגענו לבתים שעשינו ממש תיקון לגג דולף. מצאנו שיטה יצירתית, במקום להשקיע 150 אלף שקל בגג חדש, שזה משהו שלא יכולנו להרשות לעצמנו, הזמנו יריעת ברזנט שתכסה את הגג, ומאז כבר יש להם 4 חורפים שקטים.
יפה. אז אמיר פרמן, קודם כל, כל הכבוד על ההתנדבות, ובוא נקווה שאנחנו, שהשנה הבאה תהיה שנת שיקום בכל המובנים, שפחות נזדקק אליכם, שתחיל לחזור לחיות חיים נורמליים. תודה רבה אמיר, והכתבה מלאה מחר ברעננה ניוז ובכל הרשתות החברתיות. תודה, להתראות. ביי ביי.
היינו ביחד בצבא, זמרת ענקית, מלחינה ענקית, אישה שאני חייבת לה המון. אני רוצה להזמין את יהודית רובץ. ערב טוב, אני רק מוכרחה להגיד.
אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת, כשחופרים מקלטים.
שלום לינדה שאולי.
שלום דודי, מה נשמע, מה שלומך?
א', אני שמח מאוד לדבר איתך, ואני מקווה ששלומך טוב.
ככה, אני קצת מקוררת, אבל בסדר, נעבור גם את זה.
קצת תה, קצת דבש, קצת ג'ינג'ר.
כן, אני עושה את זה. אוקיי. גם לצופים, שלום.
שלום לכולם. לינדה שאולי, מי שלא מכיר או מי שכן מכיר, היא, איך נגדיר אותך? אני כל פעם מדבר, את לא מיסטיקנית, את בעצם מה? תתארי לי את המקצוע שלך או את הכישורים שלך.
זה, אני נחשבת כאילו מתקשרת מדיום.
מתקשרת מדיום.
בוא אני אסביר לך, כאילו, רוב האנשים, היום יש הרבה, כן. רוב האנשים, יש להם 5 חושים.
אוקיי.
אני נולדתי עם 6 חושים, מגיל קטן כבר. זה אומר שאני יכולה לראות בן אדם ולראות מה יש מעליו, לראות לתוכו כאילו. העיניים זרי הנפש.
אוקיי.
פשוט לראות ממש, לעשות רנטגן על הגוף.
אז אני אזכיר שיחה שעשינו לפני קצת יותר משנה.
תמיד היינו שומעת אותך חלש.
אז אני אנסה איכשהו להגביה יותר טוב ככה?
יותר טוב, תנסה יותר טוב.
בסדר. אז אני אזכיר שיחה שעשינו לפני קצת יותר משנה, והסתכלת קדימה ואמרת, תקשיב, הולך להיות פה משהו מאוד 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 נורא. הולך להיות פה מלחמה שלא ראינו ושלא הכרנו, הולך להיות פה קטסטרופה אחת גדולה. ולצערי הרב, צדקת.
לצערי הרב גם כן, אבל זה לא נגמר. גם זה לצערי הרב.
בואי נדבר על מה שהיה קודם כל, ואז דברי איתנו על מה שיהיה. וגם על התיקון שאפשר או אי אפשר לעשות.
אוקיי.
מה ראית בעצם? זוכרת?
כן, ראיתי שיהיה טבח. שיהיו עם חרבות וסכינים וגרזנים ורובים ואמשקון. כל הדברים האלה. ראיתי שיהיה חדירה של מחבלים. ואתה יודע, החלום הזה, הדבר הזה כבר 10 שנים אני רואה את זה. 10 שנים אני רואה את הדבר הזה. וכשזה בא, בום, ידעתי שזה הולך לקרות. אתה מבין? אבל זה לא נגמר, אוקיי, זה לא נגמר.
זה לא נגמר, את לא אופטימית?
מה שקרה, קרה מה שקרה בדרום, ואני מקווה שלא יקרה גם בצפון ובכלל במרכז הארץ. כי כל הזמן הרבה אנשים לא יודעים, כאילו יש הרבה דברים שמסתירים מאיתנו, יש המון ניסיונות של חדירה, ומצליחים לסכל את זה. ברוך השם.
כן, אבל...
יש גם המון מנהרות.
כן, אבל בואי נעזוב את רגע את הרמה הטקטית של מה הולכות. מה בעצם, מה את רואה ברמה המיסטית, ברמה הלאומית? תני לנו איזה תחזית לשנת תשפ"ה שעומדת.
אני לא רוצה להיות נביאת זעם, אוקיי? זה לא זה. אני פשוט באה להזהיר את האנשים, להזהיר את העם. כי את החגים אנחנו לא נעשה כמו שאנחנו רגילים, נעשה עוד פעם במקלטים, בממדים. כל החגים האלה שיבואו עלינו, הם לא יהיו בה, הם לא יהיו רגיל, הם יהיו במקלטים. אתה מבין? יש פה תוכנית, גם של האילומינטים האלה. יש תוכנית, אג'נדה 2030, וזה מה שהולך לקרות, לצערי הרב.
כן, אבל האור מנצח את החושך, לא?
האור ינצח את החושך, אמרתי לך עוד הפעם, תלוי בנו, בעם, ככל שהעם יתקבנו, שיתחברו יותר, שיתאחדו יותר.
אבל אין לי הזדמנות, כי קצת אחרי 7 באוקטובר הייתה תחושה של כולנו חוזרים להיות אחים, וכולנו מבינים, ולא אכפת לנו ימנים, שמאלנים, חילונים,
בצבא זה קורה. בצבא אין ימין, אין שמאל, בצבא זה קורה. הם אוהבים אחד את השני, נלחמים כתף לכתף, ברוך השם.
אבל אנחנו נכנסים שוב פעם למלחמות פנימיות, למלחמות היהודים, כמו שקוראים.
יש ניסי ניסים, שים לב כמה ניסים קורים, זה רק בורא עולם. כידוע, בזמן הזה, חודש אלול, הבורא העולם הוא גם בשדה. הוא לא רק בשמיים, הוא גם בשדה.
אוקיי.
והוא בא בעצם לשפוט את הארץ ואת כל העולם, וזה מה שיקרה. לכן אמרתי אז, אם אתה זוכר, שמה שראינו זה עוד כלום לעומת מה שנראה. כאילו מה שראינו באמת, דודי, זה כלום. זה פינץ. זה פינץ. המסרים שאני מקבלת, קודם כל אמריקה, אירופה, כל אלה שהלכו נגדנו. מתוכנו ומחוץ למדינה שלנו, הם יאכלו אותה. הם פשוט יאכלו אותה בגדול. יש דברים, יש מסרים שאי אפשר לדעת בדיוק בדיוק מתי יקרה כל דבר. אנחנו לא יכולים לקבל בדיוק בדיוק את התאריך. מקבלים מספרים ולפי המספר הזה זה הולכים. סתם דוגמה להם, למשל 6. 6 ימים, 6 שבועות, 6 חודשים, לתוך 6 שנים. כלומר, יש מסרים שיקרו בדיוק עכשיו, ויש מסרים שיקחו להם יותר זמן. למשל, ביבי, אמרתי שהוא יתפרק, נכון?
נכון.
ביבי יש לו תיקון גדול עכשיו. והוא עושה את התיקון, הוא מקבל הרבה הערות משמיים. הוא עושה את התיקון שלו עכשיו, הוא באמצע התיקון שלו. ובשביל זה גם בורא עולם עוזר לו, וייתן לו, וייתן לו את הכוח הזה. ינסו, אבל כן, ינסו כל מיני פעולישתי כאלה לחבל ולשנות, ולהכניס את בנט עוד פעם.
בלי פוליטיקה, בואי נדבר על... אבל, אוקיי, בכל זאת, תני לנו בכל זאת. את אומרת שהשנה כולה תהיה בקטסטרופה, או שיש סיכוי שאנחנו נראה אור באיזשהו שלב?
איזה אור? על איזה אור אתה מדבר, נשמה? איזה אור?
לא יודע.
איזה אור? בורא עולם ייתן לנו, לעם ישראל, ייתן לנו קצת אור. אבל כל העולם הולך לקראת כאוס. כל העולם הולך לקטע של מלחמת עולם שלישית. אני על בי בית יכולה להגיד לך, אוי, זה יהיה כיף, וזה יהיה טוב, ו...
נינדה, את משביטת שמחות, ראש השנה, תני לנו איזה משהו חיובי.
אבל מה אני אעשה? מה אתה רוצה, שאני אשקר?
לא. לא, לא תשקרי.
אני לא יכולה לשקר, אני אומרת מה שאני רואה.
אז את אומרת, אוקיי, אבל בוא נדבר על התיקון. את אומרת, אפשר לעשות תיקון בכל זאת.
מה, שמה?
אפשר לעשות תיקון, את אומרת.
כן, בוודאי. ורוע הגזרות הוא פוחט כשאנחנו עושים תיקון ואנחנו מתחברים אחד לשנייה.
אז מה, לשפר, כי התארח, לא יודע אם שמעת השיחה לפני, אמיר שהוא מנהל סיירת תיקונים ברעננה, 200 מתנדבים שמגיעים לבתים של אנשים ומתקנים את זה כל מה שצריכים לאנשים נזקקים, בלי לקחת שום תמורה או תרומה. זה תיקון?
לא כל כך.
למה?
לא כל כך, כי זה לא עובד ככה בדיוק.
מה עושים נתינה, מגיעים לאנשים נזקקים, תקנים את הבתים, בלי תמורה.
כמו שאני מביאה כל מיני רבנים ובאים אנשים ועושים... זה לא, אבל זה לא זה. צריך אהבת חינם, אהבה, אהבה, אחד שיוך. אנחנו אחים, אתה מבין?
כן.
צריך שיהיה את האחווה ואת האהבה בעינינו. אחרת אם לא יהיה אחווה, זה כמו שהיה אנחנו פשוט בסדום ועמורה. מה זה השנאה הזאתי? מה זה השנאה הזאתי? למה משתמשים במשפחות של חטופים? למה כל זה? תפסיקו עם זה.
והחטופים?
תנו לבוא אליו לעשות את העבודה שלו.
ואת מעריכה שהחטופים יחזרו השנה?
או בקרוב? אני מאמינה שכן, למרות שאין הרבה. יש הרבה שמה ש... כבר עם תינוקות, עם תינוקות. מה שאני ראיתי גם לגבי הבייביז, הג'ינג'ים החמודים, הם חיים, הם אצל משפחה. רק שישחררו אותם, הם ירצו הרבה כסף בשביל לשחרר אותם.
טוב, לינדה, אז בואי נסכם את השיחה עם משהו בכל זאת קצת.
נקווה שיהיה בשורות טובות. נקווה שנעבור, אבל תראה איפה אנחנו נמצאים היום. זה ככה צריך להיות, אתה לא מבין, ככה זה צריך להיות. אם עם ישראל רוצה להיכנס לתקומה ולבנות את עצמו מחדש, כי אנחנו גם נכנסים לממד החמישי תכף, אז זה מה שצריך לקרות, כל המלחמה הזאת, להתנקות ולבנות את המדינה הזאת מחדש, אוקיי?
Okay.
כי זה מה שצריך לקרות. יהיו בשורות טובות, שעם ישראל יהיה אחד עם השני ולא אחד נגד השני, תראה איזה שנאה באתרים, בבא. זה פשוט לא יאומן, זה פשוט... מעמד הר סיני, זה, כאן, פה אנחנו נמצאים.
לינדה שאולי, בואי נאחל עצמנו באמת ש... שנמצא, נדע עם צורת הטוב. תודה רבה, לינדה, ושנה טובה.
ביי, מותק, שנה טובה לך ולכולם.
ביי ביי, להתראות.
והים למטה שכשך והכחיל מן השמש בשמיים פרחו עננים כמו שושני שכחנו והייתה בנו אחת בהירה וסקופת קומה שהיו שואלים אותה בכיתה וידעה להשיב תשובות שעות הכבשים הירוקים גלשו במורדות והים למטה שכשך והכחיל מן השם השמיים פתחו עננים כמו שושני
שלום לרפי זנזורי, מה שלומך רפי?
בסדר גמור, שלום וברכה.
אני אציג אותך, רפי זנזורי, יושב ראש ארגון הקבלנים בנתניה, וגם בעלים של חברת נדלן. שנה הייתה לנו.
אכן, שנה מעניינת, תודה שהסינים, שרוצים לקראים מישהו, מאחרים יש תהיה לו שנה מעניינת.
כן.
אז הייתה לנו שנה מעניינת.
בכל זאת, כי אתם התחלתם את השנה עם הרבה ציפיות, אולם היו לפני תקופות קשות, עליית ריבית, קצת היעטה בענף, אבל לא דמיינתם שזה יגיע למצב כל כך קשה.
תראה, אני אגיד לך את זה ככה. יזמים וקבלנים ותיקים שנמצאים הרבה שנים בתחום, יודעים שלכל תקופה מצוינת יש סוף. זה העולם, העולם עובד בגלים, והגלגל יודע להתגלגל. אז אכן הייתה שנה, אני חייב לומר, 23 אני מדבר, הקודמת, שנה מורכבת, אבל המשכנו למכור, המחירים היו טובים, לא הייתה ירידת מחירים, באה מלחמה ובאמת יצרה שנה מהמאתגרות שידע הענף, אולי הכי מאתגרת, כי מעבר לעובדה שהגענו לתקופה הזאת עם ריבית גבוהה יחסית, עם קצב מחירות איתי, עם כי מחירים טובים וגבוהים, בעצם סגרו לנו את האתרים ביום אחד, לקחו לנו שני שליש מכוח האדם. תשמע, אני זוכר שבתחילת המלחמה דיברו על זה שכדי לפרק את החמאס, ושנקרא, לפרק אותו ככוח צבאי, שזה היה אחד מיד המלחמה, אמרו שצריך בערך 55-60% מכל כוח לוחם לפרק לו. אנחנו נקולים 70% מהכוח הלוחם, מהכוח העובד באתרים. אז מ-day one הצליחו לפרק אותנו כמעט, אבל אנחנו חברות קבלניות, חברות יזמיות, יודעות להתמודד עם הבעיות והצרות, ולאט לאט הענף התחזק.
כי בעצם הגלגולים של, ברגע שאתה רוצה לבנות, אבל מהחלום או רכישת הקרקע או חתימת ההסכם על התחדשות עירונית, עד הרגע שאתה מוסר את המפתח, כמה שנים בממוצע?
וואו, תשמע, פרויקטים קצרים לוקחים 5 שנים. פרויקטים ארוכים יודעים לקחת גם 8 ו-10 שנים. אני אומר לך שאני מכיר פרויקטים ש10 שנים ואנשים עוד לא קיבלו את הדירות. אז מקבלים אותם, אז
שקבלן בא, שאתה גם שבוע שארגון ואתה מטפל במאות קבלנים, נותן להם שירות מעבר להיותך קבלן בעצמך. אנשים יודעים לתכנן דרך כל כך ארוכה?
לא.
של תכנון, יזמות, מימון, מחירות, טכנולוגיה? לא, אתה אומר שלא.
תשמע, אני אגיד את זה אחרת. אין מודל ואין גורם שבאמת יודע לתכנן בשוק הכלכלי הלא יציב שאנחנו חיים בו לטווח כל כך ארוך. מה קרה בשנים האחרונות? השוק הלך ועלה והשתפר, אז גם מי שלא ידע לתכנן הייתה לו רוח גבית, ואז התקופה והתארכות הזמנים עשתה פעולה הפוכה. היא במקום לפגוע בהרבה פעמים בפרויקטים, היא אפשרה אותם. זאת אומרת, פרויקט שהרווחיות שלו הייתה לא מספקת כשהוא נחתם, אבל לאט לאט הלכו והשתפרו התנאים הכלכליים סביבו, פתאום הפך להיות רווחי וכדאי. לעומת זאת, התקופה הזאת שקורה בתהליך הפוך, התייקרות עלויות הבנייה באופן דרמטי, באמת דרמטי, היא יוצרת מצב חדש, שבו בעצם פרויקטים שכבר היו על המד... כמעט בשלב שבו הם מופשלים, לא יכולים לצאת לפועל, כי בעצם הרווחיות שלהם נפגעה. אם אנחנו דיברנו על מחיר של, אני מדבר איתך, מחיר למטר פלדלת, מה שנקרא, בסביב, באזור השרון, סביב 10,000 שקל למטר, 11,000 שקל למטר, אנחנו מדברים היום 14,000-15,000 שקל למטר.
50% עלייה.
אז זה עלייה מטורפת. כן, בסביב, בין 40-50% עלייה, כשאתה לוקח את הכל, את התייקרות המימון, והתייקרות עלויות הביצוע, ומשך הביצוע, והתקורות שנובעות מכך. אז אתה מבין שיש פרויקטים שפתאום חזרו למדף, היו רגע אחד לפני. וחזרו למדף. אני חושב שהמדינה תצטרך למצוא פתרון לנושא הזה בזמן הקרוב, כי אחרת אנחנו כבר רואים, יש ירידה דרמטית בהתחלות הבנייה, ועוד יותר גרוע מזה בסיומי הבנייה, כי משך הבנייה רק הולך ומתמשך, ולכן נמסרות פחות דירות, החוסר גדל, ו... קשה לומר את זה, במחירים גבוהים כל כך, אבל זה עלול לגרור עוד עליית מחירים, והמדינה לא מעוניינת בדבר הזה.
ומה קורה עם השחקנים, כאילו הקבלנים שאתה מייצג אותם? יש כאלה שלא מסוגלים לעמוד בתנאים האלו?
אני אגיד את זה ככה. כמו שאמרתי לפני כן, חלק גדול מהקבלנים הם במקום טוב יחסית, כי עברו שנים של גאות. ולכן יש להם שומנים או עודפים שיכולים לספוג את התקופה הקרובה. יש חלק מהשחקנים שהגיעו פחות מוכנים לתקופה הזאת. אני מדבר גם על יזמים, אבל בייחוד על קבלני ביצוע, שעסקו רק בביצוע. ואיתם יש ממש מצוקה. אני אומר לך שאני עם קבלנים שלי הולך לבנקים כדי לשבת ולהסדיר איזשהו הסדר שיאפשר להם להמשיך לחיות ולהתקיים, והולך לפעמים לעיריות או לגורמים ממשלתיים כדי לנסות להסדיר הקדמת השלומים, כי צריך להבין שעם כל הקושי בתקופה הזאת, הגורמים הממשלתיים והעירוניים הם בעצם ספק העבודות הגדול ביותר לקבלני ביצוע, כל הבתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור וכן הלאה, ממשיכים לשלם בתנאי תשלום
שבא להם
לגמרי. שבא להם, בדיוק ככה שבא להם. או כשהתפנה תקציב בשנת הכספים הבאה, אז תקבל את הכסף שלו. אבל עכשיו ספטמבר ואני צריך את הכסף לפני 3 חודשים, הייתה אמור לשלם לי. ינואר, פברואר, תקבל את הכסף. זה מטורף.
אתה יודע, אתמול הייתי בכנס שלכם בנתניה, והתרשמתי מהאווירה. האווירה הייתה של פייטרים, של לוחמים. לא, אומנם התלוננו וביו קשיים, אבל אווירה של פייטרים, כאלה שלא מוכנים להיכנע למצב. גם אתה מרגיש ככה?
אתה חייב להיות לוחם כדי להיות קבלן. זה תנאי סף. בלי זה, כמו שאם לא עברת גיבוש, לא תהיה לוחם בסיירת או לא תהיה טייס. אז אותו דבר להיות קבלן. אם אתה לא פייטר, שקם כל בוקר במוכנות מלאה לצאת לקרב, אל תהיה יזם, אל תהיה קבלן. אני תמיד אומר שלהיות יזם נדל"ן זה ריצת מרתון מסוכות. אז האווירה היא בסופו של יום, כתיר אנחנו מאמינים ומבינים שבסוף אנחנו הקטר של המשק. המשק הזה חייב להתאושש. המשק חייב להכניס הרבה כספים כדי לחסות על הוצאות המלחמה. אני מניח שהתודעה הזאת, ההכרה הזאת, תחלחל לדרגים למעלה שצריכים להבין את זה, והם יאפשרו לנו, ויש ביכולתם, לאפשר לנו לחזור למסלול, לייצר דירות, להניע את הכלכלה, לאפשר לאנשים לרכוש בתים. בו, אנחנו צריך לזכור, עוד לא התחלנו בשיקום האמיתי, אבל יש קיבוצים ויש יישובים בצפון ובדרום שצריכים להקים אותם מחדש.
זה אתגר.
ויש אוכלוסייה שלא מפסיקה לגדול, והפוך. אנחנו יודעים שאחרי מלחמות, הרבה פעמים יש בייבי בום, מה שנקרא. ואז אנחנו צפויים לגידול באוכלוסייה, ואנשים צריכים לשדרג את הדיור שלהם, לעבור לדירות גדולות יותר. כל זה צפוי לקרות, וזה יכול להניע את הכלכלה, לעודד אותה, ובעיקר הכי הכי חשוב, ברמה הלאומית והמקומית שלנו כמדינת ישראל, זה לאפשר לאנשים לקנות פה דירות ולהמשיך לגור פה. אנחנו הבנו כמה חשוב לנו הדור הצעיר הזה, וכמה הוא תורם למדינה, וחייבים לשמור אותם פה.
אז קודם כל סיימת ברם בנימה אופטימית, גם עם לוחמי הסיירת של הקבלנים וגם עם התקווה שהכל יהיה בסדר. בואו נסיים בדבר הכי חשוב, מכבי נתניה. מתי תזכה באליפות?
וואו. אתה יודע, יש לי שערות לבנות על הראש.
יש לך עוד שערות?
כן, יש לי שערות, אבל הן לבנות. ואני חלק לא קטן מהלובן שלהם, זה משחקים של מכבי נתניה. אני חושב שמכבי נתניה, אני אגיד את זה ככה, אני מאמין שבשנים הקרובות תזכה בתואר משמעותי, גביע או או אליפות. צריך שהכוכבים יסתדרו קצת. יש הנהלה טובה, יש בעל הבית טוב, יש צוות מקצועי טוב, ובעיקר, בעיקר יש קהל. תקשיב, הייתי במוצאי שבת האחרון במשחק של נתניה. באמת, מטורף. הקבוצה הגיעה למשחק ביתי אחרי שלושה הפסדים רצופים מתחילת הליגה, תקופה לא טובה. באמת, הגיע קהל באלפים, באלפים. אתה אומר, איזה יופי, איזה כיף לראות שיש עדיין אנשים שממשיכים ללוות את הקבוצה אחרי עשרות רבות של שנים בלי תואר משמעותי. זה מועדון שהוא הלב הפועם של העיר נתניה. וזה מדהים בעיניי, זה באמת מדהים, זה נאמנות. מדברים על, קהלי ניצחונות, זה לא הקהל הזה, זה הפוך. זה קהל שבא גם בהפסדים, גם בניצחונות, ממשיך להגיע, ממשיך לתמוך ולעודד.
אז היעלומים עוד ימשיכו לנצנץ, גם בנתניה, בכדורגל, גם בעולם הנדלן. רפי זנזורי, שתהיה לך שנה טובה ושכל הברכות הטובות יתגשמו, ותודה על השיחה הזאת.
לכולנו, ושהחיילים יחזרו הביתה, והחטופים כולם ישובו בשלום במהרה.
אמן. תודה רבה, רפי, שנה טובה.
תודה לך, דודי.
להתראות, ביי ביי. בתוך מסגד ומדברים עלייך לא איתי. אז איך נסכם את השנה הזאת? שנה שהתחילה עם הרבה תקוות כמו כל שנה חדשה. ומהר מאוד התהפך עלינו עולמנו, ובשבעה באוקטובר חווינו את האסון הנוראי הזה שממשיך להקוד בנו יום יום. אבל כמו שאמרו המוריינים שלנו, חלקם, אנחנו נשתקן, אנחנו נצליח להחזיר חזרה את החיים למסלולם, להחזיר את החטופים הביתה, להחזיר את החיילים הביתה, לבנות את המדינה הנפלאה שלנו, לבנות העסקים שלנו, לבנות המשפחות שלנו שחטפו זעזוע. אני מאחל לכולכם, לכולנו, כל עם ישראל, כל העולם בעצם, שאנחנו לחיות חיים שלווים, טובים, בריאים ושמחים. שפע, מה עוד אפשר לבקש? שנה טובה לכולם, משינה, תסיים את השידור. הכל כל כך נפלא, כי שום דבר בעצם לא היה נכון. גם הכדור שלנו שהפך למאומה. שכח שהוא הכל, שכח שהוא הכל, שכח שהוא הכל. מסגר רוקנרול בסן פרנסיסקו, הקשרים זקוקים להחלמה. ברוסיה עוד אסון של רכבות, ההמונים הפילו בברלין את החומה, ולי ולך נותר רק לקוות. לקוות.
אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להפיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אפשר לסגור, ואני רץ, אני רץ. אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אותי, את בטח תחכי. כל מה שחלמנו פעם, כל דבר שנפותם, הוא מפנק אותי. אני יודע, אני זז וזה בוגע, בלב שלי יש חור שאי אפשר לסגור, ואני
youth and all my songs.